שמה, תראה, מאוד חשוב לי לראות תוצאות, אני רוצה לרדת במשקל, אני רוצה לשמור על האימונים, אני רוצה להרגיש יותר טוב, הרי בשביל זה הגעתי ואני רוצה להשקיע באימונים. אבל תראה, עכשיו מתחיל חגים, פורים, פסח, אתה יודע כמה התכוננתי לפורים, יש הרבה אלכוהול ושתייה וממתקים, וגם בפסח, אתה יודע, כל שנה אני עולה בפסח הזה 3-4 קילו, אין מה לעשות, אי אפשר לא לאכול מצות, אני חייב לאכול, יש אירועים חברתיים, יש מנגל, יש על האש, יש מסיבות, יש דברים כאלו, מה אתה רוצה שאני יישב ויוכל פריחיות ברוחת חג? אי אפשר ככה. זה בדיוק מה שאמר לי השבוע מתאמן בסטודיו. אני מקליט לכם עכשיו את הפרק ממש ממש לפני פורים, שנת 2024, והשבוע בסטודיו בדיוק את המילים האלו אמר לי אחד המתאמנים שהתחיל להתאמן אצלי, שאמר לי אני רוצה לרדת 15 קילו ולהתחיל להתאמן, לעלות במסת שריר. אתם מכירים את המשפטים האלו, יכול להיות שאתם אומרים את זה גם לעצמכם או לחברים שלכם או בראש שלכם, או אפילו אמרתם את זה למאמן שלכם, אם לקחתם מאמן כמו שהמתאמן שלי אמר לי. אז גם אתם מזדהים עם כל העניין הזה של איך באמת לאכול בתוך התקופה הזאת של החגים, איך באמת להתאמן, כי הרבה פעמים אנשים מתחילים להתאמן, בין אם זה קצת לפני החגים, או שהם ממשיכים את האימונים שלהם מהחורף, ואז הם מגיעים לפורים, פסח, ואומרים, יאללה, קוסומו, הלך הכל, כי אין מה לעשות, ממילא אני כבר אוכל, אני עולה במשקל, אני מרגיש יותר נוזלי, אני מרגיש שאני לא מצליח לשמור על השגרה של האימונים, כי אין באמת זמן, יש סידורים, בישולים, קניות, כל הדברים האלו, אז טוב, אני אקח הפסקה, יש קצת עומס בעסקים, קצת בעבודה, יש עומס, אני אקח הפסקה, אני אחזור אחרי פסח, ויאללה, יאללה, ריסטארט. אחרי פסח מתחילים מחדש, הכל מחדש. אתם מכירים את זה? אז הפרק הזה הוא בדיוק בשבילכם. כי בפרק היום אני הולך לדבר אתכם על אסטרטגיית חגים באימונים ובזונה. איך באמת אנחנו יכולים לשמור על השגרה של האימונים? כל מיני טיפים שאני הולך לתת לכם, טיפים פרקטיים, כמו שאתם מכירים אותי פה בפודקאסט, ואם אתם לא מכירים אותי פה בפודקאסט, אז חכו שנייה אחת לפתיח, אני אעשה לכם איזושהי היכרות קצרה. אני הולך לתת לכם באמת טיפים פרקטיים, איך באמת להתאמן, לשנות את החשיבה, לשנות את האסטרטגיה, וגם אנחנו הולכים לדבר על תזונה, על כמה נקודות שמאוד חשוב לי להעביר לכם, במיוחד אם אתם רוצים לראות יותר תוצאות ולשמר את התוצאות שהשגתם בחורף הזה. אבל לפני שאנחנו מתחילים, כרגיל, פתיח קצר, ואנחנו כבר מתחילים. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט בריאות להמונים, הפודקאסט שמנגיש לכם מידע על כושר, תזונה ואימונים. שמי ישראל דיין, מאמן כושר אישי מהעיר בני ברק, ואני היוצר והמנחה של הפודקאסט הזה. אם אתם חדשים פה בפודקאסט, אז תודה רבה לכם שבחרתם להזין לפרק הזה, ואני בטוח שאתם הולכים לקבל אחלה תוכן וערך בתוך הפרק הזה שהולך לדבר על אסטרטגיית חגים באימונים ובתזונה, אבל יש לכם עוד הרבה פרקים לשמוע, 115 פרקים נכון לשעת הקלטת הפרק הזאת, הזה, שאני מקליט אותו בפורים 2024, אז יש לכם פה פרקים שמדברים על מוטיבציה, ואיך בונים תוכנית אימון, ומה מספר הסטים האופטימלי לבנייה של מסת שריר, ואיך יודעים איך לספור סטים, ואיך אוכלים בצורה יותר טובה, ולמשל גם דיברנו על כל מיני אסטרטגיות של אימונים, והערכתי מאמני כושר, אם זה מייק קמחי, אבידן שלב, איגור שוורצמן, פסיכולוג של הספורט נועה מנור, טל בן משה, אחד מהאנשים שמובילים תוכן ברמה מאוד גבוהה פה בארץ, מיכאל סילם, פיזיותרפיסט של הספורט, כל הרבה אנשים שהבאתי לפה בשביל להביא לכם אחלה תוכן וערך בשביל להשתפר יותר בתוך העולם הזה של הכושר והבריאות והתזונה. ואם אתם כבר ותיקים פה, אז אתם יודעים בדיוק את הסגנון של הפודקאסט שלי, שאני נותן לכם פה אחלה תוכן וערך נקודתי וכמה שיותר ממוקד, אני משתדל להיות ממוקד. אז אחרי שאמרנו את כל זה, בואו נתחיל לדבר תכלס, איך שאומרים, פרקטיקה. אז אני הולך לדבר איתכם בהתחלה על אימונים, ואז אנחנו נעבור לתזונה, ואנחנו הולכים לדבר על אסטרטגיית אימונים ותזונה בתקופת החגים. הרבה פעמים אנשים, כמו שאמרתי בפתיח, חושבים שהחגים זה סוג של איזשהו בלוק שתוקע אותם, בין אם זה עכשיו הם התחילו להתאמן והם התחילו איזושהי דיאטה או שינוי תזונתי או מודעות תזונתית, כמו שדיברתי בחלק מהפרקים פה בפודקאסט, או שהם התחילו לאיזושהי תוכנית אימונים, אז אומרים, יאללה, ניקח איזה ברייק, במילא יש עומס וזה, יאללה, חודש, חודשיים, לא יקרה כלום, נמשיך הלאה אחרי זה. אני הולך לדבר בדיוק על זה, ואו שלמשל אנשים שיתאמנו כל החורף, ואז הם אומרים, יאללה, בסדר, ניקח כמה שבועות חופש הפסקה, לא יקרה כלום. אז אני רוצה לדבר על הנקודה הזאת. קודם כל, זה בסדר לקחת הפסקה אם יש ממש ממש עומס, ואתם לא באמת יכולים לעקוב אחרי התזונה או אחרי האימונים, זה בסדר, זה קורה, זה לגיטימי וטבעי לגמרי. אבל אנחנו חייבים להכניס את זה בתוך איזשהו קונטקסט מסוים, להבין מי אנחנו, מה המטרות שלנו, מה אנחנו רוצים להשיג, ובמיוחד איך ישפיע עלינו העצירה הזאת או ההפסקה הזאת או ההתעקשות להמשיך להתאמן, איך זה ישפיע עלינו ברמה הכללית של כל התוכנית אימונים ושל התוצאות. אז בואו נתחיל מהעניין הזה של האימונים, כמו שאמרתי. קודם כל, באמת יש לנו זמן להתאמן, רק לאו דווקא כמו שהתרגלנו עד עכשיו. הקלטתי פרק בדיוק עכשיו לפני שהקלטתי את הפרק הזה, הקלטתי פרק על להקדיש זמן לאימונים, הוא יעלה לפני הפרק הזה, אז אתם יכולים לדפדף ולשמוע אותו גם, אבל מה שהעברתי שם את המסר זה שזה אומר, הרבה פעמים יש לנו זמן פנוי, גם בחגים וגם בימים שלכאורה עמוסים, יש לנו זמן פנוי, אבל זה לא זמן אידיאלי להתאמן. אז נכון, הרבה פעמים אנשים שהיה להם זמן קבוע להתאמן, למשל בערבים או בבקרים, פתאום בזמן החגים זה משתבש להם, ואז הם יוצאים מכל השגרה הזאת. וזה נכון, אין להם עכשיו את הזמן האידיאלי להתאמן. אבל פה הזמן להתחיל ללמוד על אסטרטגיות אימון חדשות, ולעבוד בצורה קצת שונה. הרבה אנשים עובדים עם אסטרטגיה מאוד פשוטה ומאוד ישרה על כל העניין הזה של האימונים. מה הם עושים? הם מתאמנים פעם, פעמיים, שלוש בשבוע במכון כושר עם תוכנית אימונים מסודרת, וברגע שהם מוצאים להם את המכון כושר, ברגע שאין להם זמן ללכת למכון כושר, ברגע שאין להם זמן לרות, ברגע שאין להם זמן להתאמן שלוש פעמים בשבוע, מבחינתם הכל נגמר. הם לוקחים הפסקה ואז הם אומרים, "מקסימום נתחיל אחרי החגים, אני אחזור למכון כושר." אבל זה לא נכון. הרבה פעמים אנחנו צריכים ללמוד אסטרטגיות אימון חדשות, ואז זה נותן לנו עוד כלים כדי להתמודד עם תקופות כאלו, וזה הרבה פעמים יכול להציל לנו את ההתמדה, להציל את התוצאות, ולגרום לנו יותר, לראות יותר תוצאות, למרות שיש לנו תקופות עמוסות. ופה הזמן להזכיר שיש לי פרק שמדבר על מדריך למתאמן העייף והעמוס, פרק 45 אם אני זוכר נכון, ששם אני נותן טיפים איך להתאמן בתקופה יותר לחוצה, בזמנים יותר לחוצה, כל מיני אסטרטגיות שגם אני אפרט אותם פה עכשיו, אבל גם מפורטים בצורה יותר מורחבת בפרק הזה, ואני אשים את הקישור שלו פה למטה. אז בואו נדבר תכלס. הרבה פעמים, נכון, אין לנו זמן לעשות אימוני כוח בצורה כמו שהתרגלנו או כמו שאנחנו חושבים שצריך במכון כושר או בחוץ, אבל אנחנו יכולים לעשות כל מיני סוויצ'ים. למשל, להחליף את האימוני כוח להליכות וריצות, או להחליף את האימונים שעשינו במכון לאימונים של הבית, או להוריד את התדירות של האימונים במקום לעשות פעמיים בשבוע, לרדת לפעם בשבוע. או למשל, אנחנו יכולים לקצר את זמני האימון משעה, שעה וחצי, שהרבה פעמים לוקח להרבה אנשים, יש אנשים שגם לוקח להם שעתיים אימון, שעל זה כבר צריך לדבר בצורה אחרת בפרק אחר, אבל במקום שעה, שעתיים של אימון, לעשות חצי שעה של אימון, בין אם זה בבית, בחוץ, או אפילו במכון כושר, ואז ככה אנחנו כן עשינו את האימון, כן עבדנו על השרירים המרכזיים, כן התקדמנו לעבר המטרות שלנו, אלא פשוט התאמנו פחות ממה שאנחנו רגילים. אז כן, יש לנו זמן באמת להתאמן, רק זה לא כמו שהתרגלנו, וזה בסדר, וזה מה שאני עושה באופן אישי לי ולמתאמנים שלי. יש לי הרבה מתאמנים שמתאמנים אצלי פה בסטודיו פעם, פעמיים, שלוש בשבוע, והרבה פעמים בתקופות החגים זה לא תמיד מצליח, כי בדיוק על היום הקבוע שלהם באימונים נופל איזשהו חג, איזשהו צום, איזשהו משהו, וזה לא יוצא להם להגיע או שיש להם איזה נסיעה או קניות או כל מיני דברים כאלה, אז אנחנו פשוט מזיזים את זה ליום אחר, או מורידים את התדירות, או לוקחים הפסקה של איזה שבוע, שבועיים, אבל ישר אנחנו חוזרים למה שאנחנו באמת יכולים לעשות תכלס. אם הוא לא יכול להתאמן אצלי בסטודיו, אז אני אומר לו, הולך להתאמן במכון, או לעשות הליכה בפארק, או לעשות איזשהו אימון קצר בבית, ואני שולח לו, יש לי כל מיני אימונים לבית שאני שולח למתאמנים שלי, אם אתם רוצים, אתם יכולים לכתוב לי פה למטה, ואני אשלח לכם גם. אז זה אסטרטגיה מסוג אחד לאימונים. דבר שני, להקדיש זמן מראש. כשאנחנו בשגרה, אז יש לנו את השגרה של העבודה, את הנסיעות, את החיים, את האימונים, את התזונה, ונכון, יותר קל להתאמן כשזה קבוע. ובחגים, בגלל שהשגרה משתבשת, אז גם האימונים משתבשים. אז לכן, אם אתם רוצים להתקדם לאיזושהי מטרה מסוימת, יש לכם יד בדיאטה, יד באימונים, אתם רואים שהאימונים עושים לכם יותר טוב, גורמים לכם להרגיש יותר טוב, תקדישו זמן מראש. מה זה אומר? תקבעו זמן מראש ביומן. גם אם יש לכם עכשיו קניות, בישולים, פורים, פסח, ניקיונות והכל, תקדישו זמן לאימון שלכם, בין אם זה בבית, בחוץ, עם חברים, עם קבוצה, עם מאמן אישי, במכון כושר, whatever, תקבעו זמן מראש, כי ברגע שהשגרה של העבודה והחיים עצמם משתנו, אז גם השגרה של האימונים משתנה, אז בסדר, מזיזים את השעה של האימון, במקום להתאמן ב-6 בערב, תתאמנו ב-9 בבוקר. זה בסדר, זה לא עכשיו צריך לשנות את כל החיים שלכם מקצה לקצה. והדבר השלישי שמאוד חשוב בתוך העולם הזה של האימונים והחגים, להזכיר לעצמנו ולעצמכם מה האימונים גורמים לנו להרגיש. החל מלהיראות יותר טוב וביטחון עצמי ולהתקדם לעבר המטרות שלנו ולרד במשקל, כל אחד ולמה שהוא התחיל להתאמן. ואם אין לכם למה חזק שלכן התחלתם להתאמן, אז אני ממליץ לכם למצוא איזשהו למה, או יותר נכון ליצור איזשהו למה, כי זה יעזור לכם לעבור את התקופות הקשות שלא יהיה לכם מוטיבציה. יכול להיות שעכשיו אתם התחלתם להתאמן לפני חודש, חודשיים, ואתם התחלתם להתעניין בעולם הכושר והבריאות, ואתם מצאתם את הפודקאסט שלי, ועכשיו אתם שומעים את הפרק הזה, ואז אתם אומרים לעצמכם, כן, יש לי מוטיבציה חזקה, אני מתאמן, אני מתאמנת, אני עכשיו בדיאטה, אני ארד במשקל, יש לי עכשיו מוטיבציה. אבל אני כבר עכשיו רוצה להגיד לכם שמה שיקרה, המוטיבציה תלך ותרד לאט לאט, ומה שישאר זה למה אתם באמת מתאמנים. הלמה הזה יחזיק אתכם לאורך זמן, והוא מחזיק אתכם כשהמוטיבציה נעלמת, הוא מחזיק אתכם כשאתם עייפים, הוא מחזיק אתכם כשאתם נמאס לכם לעשות את האימונים ואת הדיאטה, והוא מחזיק אתכם גם בתקופות החגים. אז כדאי לכם להזכיר לעצמכם, ואני מזכיר את זה גם לעצמי הרבה פעמים, למה אני מתאמן, למה אני מתאמן 4 פעמים בשבוע, למה אני מתאמן 3 פעמים בשבוע, למה אני עושה ריצה, למה אני עושה שחייה, זה לא משנה מה. תזכירו לעצמכם, ואז יהיה לכם יותר מוטיבציה לקבוע לעצמכם זמן מראש, ולהקדיש זמן באסטרטגיות, כמו שאמרנו, בתקופת החגים בשביל האימונים. והנקודה הרביעית והאחרונה בעניין הזה של האימונים, זה בסדר לשחרר. נכון שעכשיו אמרתי שכן, תהיו על זה ותנסו למצוא את השגרה, אבל כמו שגם הזכרתי בהתחלה, אם אתם רואים שאתם לא יכולים להקדיש זמן אידיאלי לאימונים, אל תקדישו זמן לאימונים, תשחררו. הקלטתי בפרק שעלה לפני הפרק הזה, ודיברתי על העניין הזה של צריך לא להקדיש זמן לאימונים, במיוחד אם זה לא זמן אידיאלי. למה? כי זה דופק אותנו פעמיים. דבר ראשון, אנחנו מקדישים זמן ביומן לאימון, דבר שני, הוא לא מבוצע בסוף, ואז אנחנו מתוסכלים מזה שאין לנו כוח רצון, ואין לנו משמעת, ואנחנו דפוקים, והנה קבענו מראש ביומן, כמו שישראל אמר בפודקאסט, וזה בסוף לא יצא, וזה דפוק אני, ויאללה, אין לי כוח עם כל האימונים, אין לי כוח עם הזונה, במילא נפלתי, ובמילא, יאללה, הכל הולך, אז בוא נחזור אחרי פסח, אם בכלל. אז אם זה מה שגורם לכם לשחרר את הכל ולזרוק את כל מה שבניתם עד עכשיו, אז אל תעשו את זה. תשחררו, קחו הפסקה, ואני ממליץ לכם באמת לעשות הפסקה מוגדרת בזמן. אני אדבר על זה עוד קצת בעניין הזה של התזונה, אבל לעשות הפסקה שמוגדרת בזמן כדי לא לאבד באמת את התחושת זמן, לקחת הפסקה קצרה ולחזור אחרי החגים. אז אחרי שדיברנו על האימונים, בואו נסכם את זה בצורה קצרה ויעילה, שלמי שלא זוכר, דבר ראשון, יש לנו באמת זמן, רק לא מה שהתרגלנו, וזה הזמן ללמוד אסטרטגיות אימון חדשות. תיכנסו גם לפרק שלי שאני אשים פה בתיאור למטה, המדריך למתאמן העייף והעמוס, יש שם כמה אסטרטגיות טובות, כמו להחליף אימוני כוח להליכות וריצות, או אימוני מכון לבית וכו'. דבר שני, להקדיש זמן מראש. דבר שלישי, להזכיר לעצמנו למה אנחנו עושים את זה, ומה האימונים גורמים לנו להרגיש. ודבר רביעי, זה בסדר לשחרר, במיוחד אם זה דופק אותנו פעמיים, כמו שפרטתי ממש לפני כמה שניות. אז בואו נדבר עכשיו על אסטרטגיה של תזונה. זה קצת יותר רגיש, ואני ילך פה קצת מסביב, אני לא דיאטן, ואני לא פסיכולוג, אז אני לא רוצה להיכנס ממש לתוך הדיטל של כל מיני בעיות שקורות בתקופות החגים. אז אני ידבר קצת בצורה יותר כללית, ואני בטוח שזה ייתן לכם יותר ערך, כי זה עדיין משפר לנו את התהליכים ואת התוצאות. אז בואו נדבר על תזונה. נקודה ראשונה באסטרטגיות תזונה בתקופות החגים, זה העניין של מודעות תזונתית. במיוחד בחגים, מי שיכול להיות יותר רגוע ולחגוג יותר ולאכול יותר בצורה יותר משוחררת, זה מי שלמד טוב או מי שלמדה טוב, מה זו מודעות תזונתית והתנסה בה בשטח. ואני מזמין אתכם להזין לפרק על מודעות תזונתית, פינת מה, למה ואיך על מודעות תזונתית, אני אוסיף את זה פה לתיאור פה למטה, תיכנסו עכשיו לתיאור, תסתכלו, כתוב את הפרק על מודעות תזונתית, כי זה מה שאתם באמת צריכים בתקופת החגים. ולמה? כי אם אתם מתנהלים עם איזשהו תפריט, או אימנות מאוכל מסוים, או שעות מסוימות, בין אם זה צום לסירוגין, או בין אם זה אימנות מפחמימה וסוכרים ובצקים, ובאת עבר כל הדיאטות שיש היום, תקופת החגים היא טריגר מאוד 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 רציני לשיבוש של השגרה, גם מבחינת השעות, גם מבחינת סוג האוכל וגודל הארוחות, ולכן הצמדות לתפריט יכולה להוביל לתסכול אדיר ותחושה של אי הצלחה, במיוחד בפסח, במיוחד אם אתם שומרים על כשרות ואתם מהציבור החרדי, זה עוד יותר מחמיר. אם אמרנו שבעולם האימונים יש לנו פה בעיה מאוד קשה עם השגרה שמשתנה, אז בתזונה זה פי 10, ובמיוחד אם אתם חרדים או חסידים שאוכלים אוכל שונה לגמרי בפסח, הכשרויות גורמות לכם לאכול בצורה קצת שונה, אז זה יכול לגרום לכם ממש לשינוי מאוד גדול בכל העניין הזה של התפריט והסוג והרמה של הארוחות, כי גם הסוג של המזון משתנה, גם ההרכב של המזון משתנה, יותר דחוס ויותר דחוס קלורית, ודיברתי על זה בחלק מהפרקים של הפודקאסט, וגם יש יותר אנשים משתתפים בארוחות, שזה גם משפיע מאוד על הצריכה של הקלוריות. יש מחקר שמראה שככל שיש יותר משתתפים בארוחה, המספר קלוריות שאנחנו נצרוך באותה ארוחה יגדל ויעלה ויעלה, אפילו לפי 2, אפילו פי 3 מהכמות קלוריות שהיינו אוכלים אם היינו אוכלים לבד, וזה פקטור מאוד רציני למי שעושה ארוחות חג, במיוחד בציבור החרדי והדתי. ולכן המודעות התזונתית זה משהו שהוא פקטור מאוד מאוד רציני בתוך התקופה הזאת של החגים, או אם אתם אנשים שיש לכם הרבה אירועים, מזמינים אתכם הרבה לחתונות, או שיש לכם כל מיני בני דודים ואחיינים, ובמיוחד בציבור החרדי שאני באופן אישי עובד איתו אחד על אחד כבר הרבה הרבה זמן, אני רואה שברגע שאנשים יותר מודעים תזונתית, הם יודעים להתנהל בצורה הרבה יותר טובה ביום יום, הרבה יותר מאשר תפריט, אבל זה דורש למידה והתנסות בשטח והרבה סבלנות. אז בואו נדבר בכלל מה זה מודעות תזונתית ואיך זה מתבטא במיוחד בתקופת החגים. אז מודעות תזונתית זה אומר שאנחנו יודעים מה אנחנו מכניסים לגוף שלנו, מה הרכיבים של האוכל שאנחנו אוכלים בגדול, ויטמינים, אבות מזון ומספר הקלוריות. זאת אומרת שאם למשל אני מתאמן שרוצה לעלות במסת שריר ואני צריך לאכול 2500 קלוריות ביום, אני צריך לאכול למשל 150 גרם חלבון ונגיד 200 גרם פחמימה ולמשל לא יודע 70 גרם שומן, סתם לדוגמה, אני סתם זרקתי פה עכשיו מספרים, אז ברגע שאני יודע מה מכיל כל אוכל, מה המזון שאני אוכל, מה הוא מכיל, מה אבות המזון, אני יכול לסדר אותו בצורה מאוד טובה גם בלי תפריט, לדוגמה, ועכשיו אנחנו נדבר איך זה מתבטא בחג, אם למשל אני אמרתי שאני צריך לאכול 150 גרם חלבון, ואני יודע שחלבון יש בפיקניה, בחזה אוף, בבשר רזה, בדגים, במושט, בסלמון, בגבינות, בקוטג'ים, במעדני חלבון, באבקות חלבון. אז אם עכשיו לדוגמה אני ביום יום הייתי אוכל מעדן חלבון בבוקר, בצהריים 200 גרם חזה אוף, ובערב איזה שייק חלבון מאבקות חלבון, ולמשל עוד איזה קופסה טונה. סתם לדוגמה, אני עכשיו זורק, אז עכשיו אני אומר בחגים, אבל אני לא יכול לאכול אבקת חלבון, כי היא לא קשרה לפסח, ואני לא יכול לאכול הרבה חלבי, כי אני אוכל הרבה ארוחות חג ויש בשר ואני בשרי, ולמשל אני מדבר פה לציבור החרדי, למשל, או הציבור הדתי ששומר על בשר וחלב, ואם אתם, זה לא רלוונטי לכם, זה בסדר, תיקחו רק את העיקרון, לא את הדוגמה. אני עכשיו מדבר על מה שקורה לי פרקטית פה בסטודיו, שיש לי הרבה אנשים שהם חרדים והם דתיים והם צריכים משהו שהוא פרקטי בשבילהם לפסח, אז ברגע שאני יודע איפה יש יותר חלבון, אז אני יודע לאכול מתוכו יותר, אז במקום לאכול חתיכה אחת של סלמון, אני אוכל שתי חתיכות של סלמון, במקום לאכול בארוחת חג, אני אוכל הרבה מצות ותפוחי אדמה ופשטידות, אני אוכל יותר פרגיות וחזה אוף ובשר, ואז אני משלים את החלבון מאוכל שהוא יותר איכותי. ואם למשל אני יודע שאני צריך לאכול 2500 קלוריות, ולמשל היום יש בפשטידה יש נגיד 200 קלוריות ל-100 גרם, ובמצה יש 100 קלוריות לשתי מצות, או סתם דוגמה, אני סתם זורק דברים, אז אני יכול להשוות לעצמי בראש מה כדאי לי לאכול ומה לא. אבל אם אני עובד לפי תפריט וכתוב לי למשל במקום פרוסת לחם חצי מצה, אז אני עכשיו צריך להתחיל לאכול ולחשבן כל דבר לפי מה שכתוב בתפריט, ואז אני מסתכל, כתוב בתפריט מנת חלבון רזה חזה עוף או מושט, ואני עכשיו מגיע לארוחת חג והכל שם זה בשרים שמנים כמו אסדו ואוסובוקו או אנטריקוט או סלמון, כל מיני דגים שמנים, אז אני אומר, אין לי מה לאכול, כי זה לא מה שכתוב לי בתפריט. אבל אם היינו יוצאים מתוך התפריט הזה ומסתכלים מחוץ לדף ומבינים את העקרונות שעל בסיס, על הבסיס של העקרונות האלו בנו לי את התפריט, היה לי יותר קל להתנהל תזונתית. ובסוף, כשאנחנו נכנסים לארוחות חג, אין שם טונה במים ופריחיות אורז. בסוף, יש שם הרבה דברים אחרים, ואנחנו צריכים לדעת איך להתנהל עם זה. אז מי שרוצה באמת לדעת לאכול בצורה הרבה יותר טובה, אז במקום להתנהל לפי תפריט תזונה שאיזה יועץ תזונה נתן לכם שהוא הדפיס את זה מהאינטרנט באיזה PDF, אז בוא נלמד את העקרונות שמאחורי התזונה הזאת, בוא נלמד מה מכיל הקלוריות, מה הן מכילות, איך זה גורם לנו להרגיש, איך זה גורם לנו להרגיש בנפש, בגוף, זה מסביע אותנו, זה לא מסביע אותנו, זה נותן לנו יותר כוח, זה מביא לנו פחות כוח, כל הדברים האלו זה נכלל בתוך המודעות תזונתית, ואני ממליץ לכם לשמוע את הפרק. אז בואו נגיד ככה, מודעות תזונתית זה הנקודה הראשונה באסטרטגיית תזונה, במיוחד לאנשים שהשגרה שלהם משתבשת בחגים או בכל מיני אירועים מיוחדים. נקודה שנייה זה הכל או כלום. התחושה הזאת שהרבה מתאמנים שלי אומרים, ואני פגשתי את זה כבר בשנים שאני מאמן כמה וכמה פעמים, במיוחד גם בציבור החרדי, אבל לא נתמקד בו עכשיו. התחושה של אם כבר לא שלטתי בארוחה אחת, אז יאללה אני דופק את הכל. למשל בפורים בן אדם אומר לי, שתיתי כבר בקבוק אבסולוט וודקה בלילה, אז יאללה קוסומו, אני כבר שותה עוד שתי בקבוקי יין בבוקר למחרת, ואוכל חמצוצים ושותה עוד אלכוהול וויסקי ומעשן, ואני אומר, יאללה כבר החג הלך, יאללה, נאפס את הכל אחרי החג. לא, תחשבו על זה כמו שיצאתם עכשיו לחניון וראיתם שהתפנצ'ר לכם גלגל אחד. אז אתם אומרים, יאללה, במילא אני תקוע פה בחניון, למה לא נפנצ'ר את כל השלוש גלגלים? עכשיו, אני יודע שלכולנו נשמע הדוגמה הזאת ממש ממש לא ריאלית, ורוב הסיכוי שאף אחד לא הולך לפנצ'ר לעצמו את השלוש גלגלים בגלל שגלגל אחד יתפנצ'ר. אז למה אנחנו עושים את זה בתזונה? בגלל שהרבה פעמים בתזונה המוח שלנו חושב שזה או הכל או כלום, שזה אם אני לא אכלתי עכשיו משהו שהוא בריא, אם עכשיו שבוע או חודש או יומיים אכלתי יותר על המידה, יותר ממה שאני צריך או יותר ממה שאמרו לי שאני צריך, אז זהו, נדפקתי וצריך עכשיו להתחיל את הכל מחדש. לא, זה בסדר, גם אני הרבה פעמים יוצא שבזבזתי כסף, לא יודע, בזה קניות באמזון, או שאני הולך לקניון וקניתי משהו שמיותר. אז מה, אז אני מגייץ את הכרטיס אשראי עכשיו בכל החנויות, בגלל שדפקתי לעצמי פעם אחת את הכרטיס אשראי. נגיד אתם, הפילו אתכם בפח, מישהו מכר לכם איזה מכונת קפה ב-1,500 שקל בקניון, והייתם לא מרוכזים, שכנע אתכם יותר מדי, עשה עליכם מניפולציות, יאללה, נפלתם בפח, קניתם ב-1,500 שקל מכונת קפה שאתם לא צריכים. אז מה, אתם אומרים, יאללה, נפלתי ב-1,500 שקל, יאללה, בוא נלך לזרה, נגייץ בגדים ב-10,000 שקל, בוא נלך לקרטיה, נקנה צמידים ב-50,000 שקל. לא, רוב הסיכוי שאתם לא תעשו את זה, ואני מניח שלא תעשו את זה. גם אם יש לכם כסף, למה? כי זה שנדפקנו פעם אחת, זה לא אומר שאנחנו הולכים לדפוק עכשיו את כל, את כל העובר ושב שלנו בגלל פעם אחת. אותו דבר עם תזונה, זה שעכשיו איזשהו חג מסוים עבר ולא שלטתם בעצמכם, או לא יודע, שתיתם יותר מדי, נסחפתם יותר מדי, אכלתם יותר מדי שטויות, זה לא אומר שהכל נדפק. כן, זה ישפיע לכם על המשקל בשבוע הקרוב, יכול להיות בימים הקרובים או בשבוע הקרוב, אבל זה לא אומר שנדפקתם. והרבה פעמים אני אומר למתאמנים שלי, זה בסדר שיש עליות וירידות בתוך התזונה, במיוחד בתוך התזונה ובתוך השגרת אימונים, במיוחד אם זה בתקופת חגים, במיוחד בציבור החרדי שיש יותר עומס של ארוחות ויש מזון שיותר דחוס קלורי ויש סביבה שמפתה אותנו יותר, שפחות תומכת בעניין הזה של פעילות גופנית ושמירה על תזונה, וזה בסדר לרדת קצת, אבל אחרי זה אנחנו עולים, כי בשביל זה אני פה, בשביל זה אני מקליט את הפודקאסט הזה, בשביל זה אני מלווה אותם אישית בסטודיו שלי, ובשביל זה אני קיים, בשביל שאנשים יתייעצו איתי ויוכלו להתקדם למרות הקשיים ולמרות את הדברים האלו. וזה שהיה איזושהי נפילה, או לא יודע מה, אני לא אוהב לקרוא לזה נפילה, זה בסדר. אבל אנחנו חייבים להבין מאיפה ההתפרעות מגיעה, ואז לבנות אסטרטגיות לפני החג, לא בארוחות או פתאום באיזה משום מסיבה, להבין מה עכשיו אני אוכל, כולם פה שותים אלכוהול או כולם אוכלים שטויות. לכן אני לא קורא לזה נפילה. נפילה זה משהו שקורה רגעי. פעם אחת בן אדם נפל, אוקיי, אבל תחשבו שנכנסתם לקניון בוקר אחד, ומישהו מכר לכם שטויות ב-1,500 שקל, כמו שאמרנו עם המכונת קפה. יום למחרת, הוא עוד פעם מוכר לכם את ה-1,500 שקל במכונת קפה, ואתם מלכים את עצמכם ואתם אומרים, איזה דפוק אני, למה קניתי עוד פעם את השטות הזאת, איך עוד פעם נפלתי. ואז ביום שלישי, אתם עוד פעם נכנסים לקניון, והוא עוד פעם מוכר לכם מכונת קפה ב-1,500 שקל. מה אתם חושבים? אתם תספרו את זה לחברים שלכם, מה הם יגידו לכם? יגידו לכם, וואלה אחי נפלת, וואלה בן אדם הזה עשה לך טכנולוגיות, אסטרטגיית שיווק מאוד מיוחדות, אין מה לעשות, נפלת לאסטרטגיית שיווק שלו. לא, כולם יגידו לכם, מה אתה דפוק? פעם אחת ליפול, בסדר. פעמיים? נו, שלוש פעמים נפלת באותו אסטרטגיית של שיווק, אתה נופל על אותו דבר? אז יש פה משהו דפוק, אחי, אסור לך ללכת עם כרטיס אשראי פתוח לקניון. אותו דבר פה, אם בן אדם אומר לי, שמע אחי, נפלתי באיזה סופש, אבל כל סופש הוא נופל מחדש, כל חג הוא נופל מחדש, כל ארוחת חג הוא שוב פעם אוכל 3-4 אלף, 5 אלף קלוריות, ואני רוצה להגיד לכם פה בסוד, יצא לי לעבוד עם כמה מתאמנים פה בסטודיו, שמחלו, שימו לב, בין 6 ל-10 אלף קלוריות ביום אחד של חג פסח, ביום. אז הרבה פעמים אנשים גם מחוץ לפודקאסט פה ומאמני כושר אומרים לי, מה אתה מדבר על תזונה עם מתאמנים שלך, זה לא התפקיד שלך, אז כבר דיברתי על זה בפרק, באחד הפרקים פה בפודקאסט, ואני אנסה לשים פה את הקישור פה למטה בתיאור, אבל אני אגיד לכם משהו, אני עובד עם הציבור החרדי, בעיקר בציבור החרדי, בגלל שהסטודיו שלי מוקם בבני ברק, אז יש לי גם הרבה חבר'ה מהציבור הכללי, אבל גם יש פה הרבה מתאמנים מהציבור החרדי והחסידי, ומה שאני ראיתי ש זה יכול להגיע לעשרות אלפי קלוריות בסופש או בחג אחד של פסח. אני הגעתי פעם אחת לחישוב של כמעט קרוב ל-100 אלף קלוריות בשבוע וחצי של כל האזור הזה של פסח, לבחור שהוא מאיזושהי חסידות מסוימת. כן, אנחנו מדברים על 100 אלף קלוריות שבן אדם צרח בתוך אזור של 9-10 ימים. אז זה משהו שהוא לא נורמלי, וזה משהו שצריך לטפל בו עם איזשהו תזונאי, וזה לא התפקיד שלי, אבל אני מנסה להעביר את המסר ולהגיד שהרבה פעמים ההתפרות הזאת, יש לה איזשהו מקור מאחורה, היא מגיעה מאיזשהו מקום, ואנחנו צריכים להבין מאיפה זה מגיע. האם זה בגלל רעב רגשי, האם זה בגלל תסכול, האם זה בגלל שימום, האם זה בגלל זמינות של אוכל, האם זה בגלל חוסר מודעות תזונתית, כמו שאמרנו, חוסר הבנה של מה הקלוריות שבאמת מכילים, יכול להיות שחוסר אכילה של חלבון, אנחנו רואים במחקרים שאנשים שלא אוכלים את המספיק חלבון שהם צריכים לאכול, הם אוכלים יותר ויותר פחמימות ושומנים כדי להסביע את עצמם, כי הגוף רוצה פשוט להשיג את החלבון. זה מחקר שראיתי ב-LBS ממייק ביקוב, אני אנסה לצרף אותו גם פה בתיאור למטה. אז מה אנחנו רואים? שאם אנחנו לא מתנהלים תזונתית נכון, אז יהיה לנו נפילות. אבל אם אנחנו מתחילים להתנהל תזונתית בצורה יותר טובה, הנפילות יתמתנו או אפילו ירדו ויעלמו. למה? כי אנחנו פתאום מבינים מאיפה הדפוס הזה מגיע. וזה משהו שעובדים איתו עם תזונאי או מאמן כושר שמבין בתוך התחום הזה, ולא סתם מנסים לנחש על ידי איזשהו תפריט תזונה של 1400 קלוריות, שכל מיני יועצי תזונה מביאים לכל מיני בנות או בנים, ואז אומרים להם, כן אחי, במקום 10 פריחיות, אז תאכל 3 מצות, וזהו, יעבור הפסח. לא, זה לא עובד ככה. אסטרטגיות תזונה צריכות להיות מותאמות לתקופה שאנחנו נמצאים בו, ולסוג הבן אדם, לאורך החיים שלו. זאת אומרת, אם בן אדם הוא חסיד, אז אני יודע שיש שם אתגרים מסוג א', אם הוא בן אדם הוא חרדי ליטאי, אז יש לו אתגר מסוג ב', ואם הוא חילוני או ציבור כללי שלא שומר כשרות, אז יש לו אתגר מסוג אחר. אז לכל בן אדם צריך אסטרטגיה אחרת. אז עד לפה היה הנקודה השנייה שדיברתי על הכל או כלום, ולהבין מאיפה הנפילות או ההתפרות מגיעה בתוך העולם הזה של החגים. והנקודה השלישית זה משהו שמאוד חשוב לי להעביר. אי אפשר לעלות 3 קילו של שומן מארוחה אחת, אבל אפשר לעלות 3 קילו אם תחשבו שעליתם 3 קילו שומן בארוחה אחת. אני אחזור שוב על המשפט, אי אפשר לעלות 3 קילו של שומן מארוחה אחת או אפילו מיום אחד של חג, אבל כן אפשר לעלות 3 קילו אם תחשבו שעליתם 3 קילו של שומן בארוחה אחת. ואני רוצה להסביר על זה, זה נשמע קצת מורכב המשפט הזה. בשביל לעלות קילו של שומן אנחנו צריכים להיות בעודף קלורי של כ-10,000 קלוריות. לא ניכנס בדיוק למספר המדויק, אבל כ-10,000 קלוריות, כי זה משתנה מבין אדם לבין אדם, גנטיקה והכל. זאת אומרת שאנחנו צריכים להיות בעודף. זאת אומרת שאם אני צריך לאכול 2,000 קלוריות, אם אני רוצה לעלות קילו אחד של שומן ביום, אני צריך לאכול 12,000 קלוריות. ורוב הסיכוי שכל ה-12,000 קלוריות לא יתקלו ולא יהפכו לרקמת שומן. זאת אומרת שגם אם עכשיו תאכלו באופן מצטבר כ-14, 20, 30 אלף קלוריות במשך יום, יומיים, שלוש בארוחות חג, שכמו שאמרתי, יש אנשים מוכשרים שהצליחו להגיע לזה, זה לא יהפוך להיות שומן. כן, אתם תעלו במשקל, והרבה פעמים אתם תראו עלייה של 2, 3 ו-4 קילו במשקל, אבל זה לא רקמת שומן. המשקל שלנו לא מורכב רק מרקמת שומן, הוא מורכב ממסת שריר, מנוזלים, מרקמת שומן ומכל מיני הורמונים מסוימים שמשפיעים על הפינוי של משק הנוזלים וההורמונים בגוף. ולכן הרבה פעמים אחרי ארוחות חג, הרבה אנשים עולים על המשקל ואז אומרים, עליתי 3 קילו אחרי ליל הסדר. כן, עלית 3 קילו, אבל זה לא באמת 3 קילו של שומן, אלא 3 קילו של הרבה פעמים נוזלים ויין וכל מה שאכלנו. למה? בגלל שסוג המזון שונה, שעת האכילה היא שונה, כמות המזון היא שונה, פעילות הגופנית ירדה הרבה פעמים, שילוב של אלכוהול ונטרן יכול להקפיץ את הספיגה של הנוזלים בתוך הגוף. למשל, אם שתיתם יין ואכלתם בשר שהיה עם מלח וסוכר וכל מיני רטבים מיוחדים ומתוקים וכל הדברים האלו יכולים להתערבב לכם בבטן, וזה עושה הרבה 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 בלגן, וזה סופח יותר נוזלים. מה קורה? אחרי יום, יומיים, שלוש, זה יוצא החוצה בשירותים וזהו. אבל מה קורה? ברגע שאתם חושבים שעליתם 3 קילו, מה אתם אומרים לעצמכם? זהו, עד שירדתי 3 קילו, עד שירדתי את ה-10 קילו בחורף, הנה בידום בארוחה אחת הכל עלה בחזרה, אז יאללה, קוסומו, אני חוזר לאכול הכל רגיל, אחרי פסח אולי נתחיל לעשות דיאטה שוב, או שזה לא קורה לעולם. עד שנה הבאה. וזה מה שקורה להרבה אנשים. ואז מה זה מוביל אותם? לשחרר את כל המצורים ולהתחיל לאכול כל החג או את כל התקופה של החגים, להתחיל לאכול שטויות. ואז באמת הם מגיעים ל-10,000 קלוריות בעודף, ואז הם באמת עולים קילו ועוד קילו. אם תשימו לב, אנחנו לא משמינים ב-10 קילו בחודש. רוב האנשים לא עולים 5 קילו שומן בחודש. רוב האנשים עולים 300-400 גרם בכמה שבועות, ואז זה מתקבע, ואז הגוף עולה בעוד 300-400 גרם, ואז פתאום בן אדם אומר, וואלה, פסח שעבר שקלתי 90, פתאום עכשיו אני שוקל 100 קילו. איך זה קרה? כי כל בערך חודש הוא עלה בקילו, זה התקבע, הוא עלה בקילו, זה התקבע, זה עלה בקילו. למה? יש מלא סיבות, אבל בסוף זה לא קרה בגלל ארוחה אחת, זה קרה בגלל חודש אחד של חוסר תזוזה, של עודף קלורי, של לאכול הרבה שטויות, לא להתאמן, לא לשים לב לרמות החלבון והפחמימה, וזה מה שהוביל להשמנה. אז ברגע שאנחנו מתחילים לשחרר, זה מה שקורם לנו להשמין. לא ארוחה אחת ולא שתי ארוחות. אם 365 ימים בשנה אנחנו מודעים תזונתית, ואנחנו יודעים לנטרל, ומתוך ה-365 ימים האלו, 300 ימים אנחנו אוכלים מאוזן, אבל 65 ימים אנחנו אוכלים בצורה קצת יותר חריגה, רוב הסיכוי שהמשקל שלכם לא יעלה וירד בצורה דרמטית. אבל אם כל החורף שלכם היה נראה דפקט, אז הפסח זה לא מה שגרם לכם להשמין, זה משהו שסיים את ה... איך שאומרים, אוסיף עוד שמן למדורה שכבר במילה הייתה דולקת. אנחנו רואים במחקרים שהרבה אנשים שעשו עליהם מחקרים בתקופות החגים, בעיקר בארצות הברית, שזה חג הפסחה והחג ההודיה וכל התחילת שנה, רואים שהרבה אנשים שאוכלים אוכל שהוא שונה, עולים במשקל, אבל לא ברקמת השומן, אלא סתם הם עולים בהיקפים ובנוזלים, ואחרי שבוע, שבועיים, שלוש, הכל יורד והם חוזרים למשקל הרגיל שלהם. למה? כי היה חריגה מהשגרה, היה עלייה במשק הנוזלים בגוף, ואז אחרי זה הם חזרו לשגרה הרגילה שלהם, שזה פעילות גופנית ולאכול מאוזן, ואז הכל ירד בחזרה. אז מה הדגשתי פה? היה שגרה קצת מעוותת, והם חזרו לשגרה הרגילה שלהם, שהיא הייתה יותר מאוזנת, אז הכל נגמר. אז מה אנחנו צריכים לשים לב? שברגע שאנחנו, שיש לנו איזושהי בעיות בשגרה, איזה קצת הפרעות בשגרה, כמו חגים או כל מיני מסיבות, זה בסדר, משחררים קצת, אבל ישר אחרי זה חוזרים למודעות התזונתית שלמדנו, ואז הכל חוזר ונהיה נורמלי. אז אם אתם רוצים יותר לשלוט במשקל שלכם, או לשלוט יותר תזונה שלכם, לא נדבר עכשיו על משקל, אלא בתזונה בריאה, אז אנחנו צריכים לשים לב שזה לא הכל או כלום, זה לא שעכשיו אנחנו עולים איזה 3 קילו בארוחה אחת, זה קצת יותר מורכב. אז אם אני אסכם את האסטרטגיות של התזונה, זה ככה. הדבר הכי חשוב למי שרוצה לשלוט ולאכול בצורה טובה בתקופת החגים, זה לדעת מה זה מודעות תזונתית. זאת אומרת, לדעת כמה קלוריות הוא צריך לאכול, ממה מורכבים הקלוריות, איך זה משפיע עליו מבחינה פיזית ונפשית, מבחינת השובע, מבחינת הנפש שלו, ואיך לדעת לשלב את כל הארוחות לפי הכשרות ולפי הארוחות שהוא רוצה ליצור לעצמו בתקופת החגים. ואם אתם עובדים לפי תפריטים, תבינו שזה הולך להיות יותר קשה. ואם אתם עושים צום לסורוגין, ואתם רגילים ב-8 בערב לצום, וליל הסדר מתחיל בשעה 8, אז בטח שעכשיו המשקל שלכם יהיה יותר גבוה יום אחרי זה, כי פשוט הגוף שלכם לא רגיל לאכול אחרי השעה 8 בערב, ולכן יהיה לכם קצת יותר אולי כאבי בטן, בגלל הסוג האוכל השונה, ואתם תרגישו הרבה יותר נפוחים בגלל שיש יותר נטרן, ובגלל שאכלתם בשעה מסוימת, וזה בסדר, כי פשוט שיניתם את השגרת תזונה שלכם, וזה נורמלי. אז לכן לא להיבהל אם פתאום יש איזה שינוי בתוך המשק של הנוזלים, אבל אתם צריכים לדעת שאם יש לכם איזושהי אסטרטגיית תזונה שמתבססת על אי אכילה בשעות מסוימות, אי אכילה של פחמימות, אי אכילה של סוכרים, פלאו, כל הדברים האלו, תדעו שבתקופת החגים זה יותר מאתגר, ותלמדו איך להתנהל עם זה לפני החגים ולא באמצע החג לשאול מה אני אוכל עכשיו בפסח, אני פלאוליטי או לא יודע, אני קטוגני או כל מיני דברים כאלו, מה אני יכול לאכול. דבר שני, הכל או כלום. לא לחשוב שזה או שאנחנו כל היום בדיאטה שמורה, תפריט לפי מה שכתוב, 1400, 1500, לא יודע מי המציא את החרא הזה שנקרא 1400 קלוריות, אבל לא משנה, 1700, 1800 קלוריות, או שאני מתפרע על הכל ואוכל 10,000 קלוריות ביום. זה לא או-או, יש הרבה אמצע, שזה אפילו לא אפור, זה הרבה אמצע ראוי וטוב. ולהבין מאיפה כל ההתפרויות האלו מגיעות, למתן אותה ולפנות לאיש מקצוע, כדי שיבנה לנו סוג של מודעות תזונתית שמתאימה לנו. ונקודה רביעית, שלישית, האחרונה, אי אפשר לעלות 3 קילו שומן מארוחה אחת, זה מיתוס, זה לא קיים, זה לא יקרה, זה לוקח הרבה יותר זמן, אבל מה שמוביל אותנו לעלות 3 קילו, זה הרבה פעמים החשיבה הזאת של הכל או כלום, או החשיבה הזאת של כן עלינו, ואז אנחנו משחררים את הכל. אז לסיכום קצר, דיברנו פה על האסטרטגיה שלי לחגים בעניין הזה של האימונים ובתזונה, אני מאוד מקווה שקיבלתם ערך מהפודקאסט הזה ושאתם באמת תתקדמו ותיקחו את הטיפים. אם יש לכם איזושהי שאלה או שאתם רוצים לשמוע איזשהו פרק מסוים, אז אתם יכולים לעשות פה חיפוש בתוך התבנית של הפודקאסט בספוטיפיי או ביוטיוב או באפל טיווי או באפל פודקאסט, איפה שאתם נמצאים, ואני בטוח שתמצאו הרבה תוכן. אתם יכולים לכתוב תזונה, אתם יכולים לכתוב אימונים, יכול להיות שזה ייתן לכם כל מיני פרקים מסוימים שיעזרו לכם. ואם עדיין לא מצאתם תשובה, אתם יותר ממוזמנים לכתוב לי פה ולשאול אותי כל מיני שאלות, בין אם זה על אסטרטגיות תזונה, תוכניות אימונים, מוטיבציה וכל הדברים האלו. ואם הגעתם עד לפה, זה אומר שאתם חבר'ה שמשקיעים באמת בגוף שלהם ובידע שלהם ואתם רוצים לדעת יותר, אז אני מזמין אתכם, כמו שאמרתי, לגלול פה יותר בתוך הפודקאסט ולמצוא עוד פרקים שישאירו לכם את הידע, וגם לעזור לי להתפתח יותר ולהפיץ את הפודקאסט הזה ולשתף אותו עם עוד חברים וחברות שלכם שיכולים לקחת מזה איזשהו ערך או טיפים. ואם אפשר, אתם יכולים גם לדרג אותי פה בפודקאסטים, בפלטפורמת פודקאסטים שאתם שומעים, בין אם זה ספוטיפיי, אפל או יוטיוב, זה יכול לעזור לי מאוד לחשיפה. אז תודה רבה לכם, וניפגש כרגיל בפרק הבא.